Evet, kulla ve humra. יש בתחום ההלכה במיוחד, אבל גם בתחום המידות וההתנהגות, מה שנקרא התנהגות לכולה והתנהגות לחומרה. והשאלה היא, מה טוב? האם טוב להחמיר או טוב להקל? שאלה שהיא נכונה גם מבחינה הלכתית נטו, אך גם מבחינת ההנהגה של האדם בכלל בעולם הזה, מהו הכיוון שהאדם צריך לתפוס? האם יש שבח בכך שאני מחמיר, או שמה יש שבח בזה שאני מקל, או אולי צריך לא להחמיר ולא להקל? האמת היא שהדבר הזה כבר נידון במסכת ברכות, בפרק 50, לגבי הלכות תפילה. כתוב, אין עומדים להתפלל אלא מתוך הלכה פסוקה. וכך אומר רבשי, זאת אומרת, זה הברייתא, וכך נוקד רבשי, שאין עומדים להתפלל אלא מתוך הלכה פסוקה. זאת אומרת, שאדם רוצה להתפלל, הוא צריך קודם כל ללמוד הלכה פסוקה, ואחר כך להתפלל. מה זה הלכה פסוקה? זאת הלכה שאין בה מחלוקת. זאת אומרת, אמנם היו בה מחלוקות לפני שהיא נפסקה, אבל אחרי שהיא נפסקה, היא מקובלת על כולם, זה נקרא הלכה פסוקה. ושם התלמוד מבקש למצוא הגדרה, דוגמה של הלכה פסוקה, והתלמוד מביא לשם זה שלוש דוגמאות. דוגמה אחת זה בדיני נידה, שבנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואות טיפת דם כחרדל ויושבות עליה שבע נקיים. ההלכה השנייה שמובאת כדוגמה להלכה פסוקה זה מערים אדם על התבואה ומכניסה במות שלה כדי שתיפטר מן המעשר. וההלכה השלישית היא הלכה בדיני דם קודשים, שאין מועלים בו, אבל אני לא צריך בדיוק את כל הפרטי, אבל שם זאת הלכה שאין בה לא חומרה ולא כולה. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש הלכה שהיא אחת לחומרה, שנייה לכולה, והשלישית שיש בה צד לכולה וצד לחומרה, זאת אומרת שאנחנו מעמידים על עיקר הדין. אם אתם שמים לב, שם בסוגיה, ההלכה שבה צריך להחמיר זה בן אדם לעצמו, ההלכה שבה צריך להקל זה בן אדם לחברו, וההלכה שבה צריך להעמיד על עיקר הדין זה בהלכות של קודשים, כלומר בן אדם למקום. אבל זאת, אפשר לומר, רק הנחיה כללית מאוד של הגמרא, אף על פי שיש הרבה מה ללמוד בזה, שהאדם צריך להחמיר על עצמו ולהקל לאחרים. אבל הייתי רוצה פה לדון בכלל בשורשי הנטייה הזאת בנפש להחמיר. כלומר, יש היום איזה מין אופנה מסוכנת, ושהיא מהווה מבחינות רבות עיוות של מסורת רבותינו, מאברהם אבינו ועד היום, והיא המחשבה שלהחמיר זה דבר טוב. זאת טעות חמורה, ואנחנו גם נביא לכך ראיות, אף על פי שיש מצבים שמן הראוי להחמיר. אבל לחשוב, לסבור, שההחמרה ככיוון כללי בחיים היא דבר חיובי, זאת טעות חמורה. אמנם יש ביטוי מפורסם, שתמיד שולפים לי כשאני אומר דברים כאלה, זה המחמיר, יפה, כולם יודעים, תבוא עליו ברכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בו. תפק ברכות להקל. עכשיו, המחמיר תבוא עליו ברכה. איפה לקוח המשפט הזה? מישהו יודע? לא מהמקרא, לא מהמשנה ולא מהגמרא. הביטוי הזה, המחמיר תבוא עליו ברכה, איננו כתוב בשום מקום, לא בתנ"ך, כלומר, לא בתורה שבכתב ולא בתורה שבעל פה. המקור שלו מאוחר, נדמה לי שהפוסק הראשון שהשתמש בביטוי הזה היה הטור. עכשיו צריך להבין באיזה הקשר אומרים, גם בשולחן ערוך יראו הרבה פעמים כתוב המחמיר תבוא עליו ברכה. באיזה הקשר נאמר המשפט הזה? הוא נאמר אך ורק במקום שבו יש ספק בהלכה. כלומר, במקום שבו הפוסק יסתפק, איננו יודע להכריע, ואף על פי שמעיקר הדין מותר כאן להקל כי מדובר באיסור דרבנן, ובאיסור דרבנן שבו לא מצליחים להכריע בהלכה, אז הנטייה היא להקל. אף על פי כן, מכיוון שיש צדדים רבים לפסוק לצד המחמיר, אומר הפוסק, המחמיר, תבוא עליו ברכה במקרה הזה שבו אני נהייתי בספק. נשארתי בספק, עד כאן אין לי ברירה, המחמיר תבוא עליו ברכה. אבל בוודאי, שבמקום שבו נפסקה ההלכה, הן לחומרה והן לכולן, אם נפסקה לחומרה, אסור להקל. ואם נפסקה לכולה, אסור להחמיר. זאת אומרת, אם הדין הוא כך, אינך רשאי לדון אחרת. שאם לא כן, אתה עושה את כל ההלכה לחוכה ותלולה. כאילו שהפוסקים אמרו, דבר זה מותר, ואתה אומר, אבל לי זה אסור. איזה מין דבר זה? זה ביזיון של כל התורה כולה. אם אמרו מותר, אז מותר, נקודה. והדברים האלה צריכים באמת בירור, כי לפעמים ראינו, אז זה רציתי להסביר, כן, את הביטוי, המחמיר, תבוא על הברכה, שלא תשלפו את זה, שלא תחשבו שיש איזו הנחיה כוללת אצל חז"ל שטוב להחמיר. זה דבר שאין הדעת סובלתו. יש אגב בספר הכוזרי, במאמר שלישי, דיון רחב מאוד, שדן בו רבנו יהודה הלוי נגד הקראים. ושם רואים שבזמנו של רבי יהודה הלוי הקראות הייתה חזקה מאוד, לא כמו בימינו שכמעט ולא נשאר ממנה כלום, אבל בזמן רבי יהודה הלוי היו קהילות שלמות בישראל שהיו קראיות. כלומר שלא קיבלו את הסמכות של התלמוד אלא רק את הסמכות של התורה שבכתב. ורבנו יהודה הלוי נזקק לכתוב חלקים רבים של ספר הכוזרי כדי להשיב על דבריהם. אז שם יש דיון רחב ומעמיק, אנחנו לא נלמד אותו עכשיו, כדי להוכיח שהמסורת של חז"ל היא מסורת אמיתית, ושדברי הקראים הם שטויות והבלים, אבל שם יש גם כמה הערות מעניינות על אופי הקראות. מלך כוזר שואל את החבר, תגיד, אתה לא חושב שהקראים הם יותר טובים מכם? שהרי הקראים מחמירים הרבה בהלכה. איך הוא שואל? עונה לו רבי יהודה הלוי, ועונה לו החבר, זה שמחמירים הקראים, זה בגלל שאין להם מסורת. אדם שיש לו מסורת ברורה, הוא לא צריך לא להחמיר ולא להקל, הוא יודע טוב, הוא מכיר את הדרך, הוא מכיר את השבילים, ולכן הוא לא צריך לעשות דברים אחרים ממה שנגדו אותו אבותיו, אז החיים שלו הם נוחים ונעימים. מה שאין כן אצל הקראים, שהם ממש סובלים הרבה. בגלל שהם מסופקים, כיוון שאין להם שום מסורת, אז הם מוכרחים להחמיר בכל דין ודין. ועוד יותר מזה, כשהם מחמירים, כל אחד מחמיר לפי הסברה שלו. ואז, שנייה אחת, ואני נמצא את זה. הנה. הוא אומר כך, הנה, אילו קיבלו הקראים עליהם את ההיזהרות מן הטומאות מצד הנקיות ולא חשבו על המצווה, לא היה רע בדבר, אך הואיל ואין הדבר כך, התאפסו להתחכמות מתוך בערותם, וישנו את התורה ובאים לידי מינות. מה זה מינות? זאת אומרת, התפלגו לחיטות, אשר לכל אחת מהן שיטה משלה. והתפלגות כזאת היא מקור לביטול אחדות האומה, ויסוד ליציאה מכלל תורה אחת ומשפט אחד. כי כל הקולות אשר אנו מקילים במגעות, ותהיינה כאשר תהיינה רעות בעיני הקראים, אינם כי אם דבר קטן לעומת המינות שמגיעים אליה בחילוקי הדעות הגוברים אצלם. כי יש אשר יזדמנו 10 אנשים משלהם בבית אחד, ולהם 10 דעות. כלומר, מה שרבי יהודה הלוי לועג על הקראים, שמרוב חומות, מרוב דעות ומרוב חששות, יכולים להיות 10 אנשים מאותה משפחה קראית, נמצאים באותו שולחן ואינם יכולים לאכול יחד עם השני, בגלל שאין לה מסורת. כך שאין פה החומרה מהווה סימן ליראת שמיים כשהיא באה על חשבון אחדות האומה. זה כן הערה כוללת של רבי יהודה הלוי, שכדאי לזכור אותה, ברוך השם אנחנו לא כאלה, וכל המאמינים בתורת משה יכולים לאכול באותו שולחן איזה יופי. ברור, לא? אל תגיד לשון הרע על המצוות. מישהו פה אמר, זה לא בדיוק. אני לא מאמין. אני בטוח שבכל המשפחות, ברגע שמישהו אומר, זה קשה, אתה יכול לאכול, אין בעיה, נכון? ככה זה. כתוב במסכת גיטין. מה זה למשל? אני לא מאמין, זה לשון הרע. כי אם אני אאמין למה ש...
אבל היום שהפליקות רפות, יש
אתה אומר שיש פסיקות נגדיות, אני לא יודע למה אתה אומר את זה. ההלכה היא פשוטה, במקום שאדם נמצא, ההלכה היא כמו הרב של המקום. הן לכולה, הן לחומרה. אם הרב של המקום אומר להחמיר, הלכה כמותו, הוא אומר להקל, הלכה כמותו. ואינני רשאי לעשות אחרת ממנו. ברור, זה המושג של מרא דאתרא. זה דבר שאתה שכחו אותו. כן? אבל הוא יסוד בהלכה, היום עוברים על זה, מה אני יכול לעשות. אבל זה ברור שההלכה היא תמיד הלכה אחת, חוקה אחת ותורה אחת תהיה לכם. זה דברים פשוטים וברורים. הרי לא יעלה על הדעת להאמין למה שאתה רוצה לרמוז, שרב חתם בחוסמת שלו ובחתימה שלו על איזה מוצר שהוא כשר, ומישהו אחר אומר שהוא לא כשר, זה לא יעלה לדעת, הרי זה בדיוק תלמידי חכמים. אז זה ברור שאף אחד לא עושה. אם כן, בואו נמשיך הלאה. יש בכל זאת מה שנקרא בהלכה מידת חסידות, וזה משהו אחר לגמרי. מידת חסידות זה שההלכה מראש אמרה לך, יש איזושהי דרישה ממך, שאנחנו לא יכולים לתבוע ממך באופן נורמטיבי, כלומר באופן מחייב, הלכתי, בגלל שלא כל הציבור יכול לעמוד בזה. אבל ראוי לחסיד לנהוג כך. זה נקרא מידת חסידות. אבל זה כבר לא חומרה. החומרה היא לומר שאף על פי שדבר הוא מותר, אולי הוא אסור. זה ודאי אפשר להגיד דבר כזה. ואולי בכל זאת כדאי לאסור למרות שזה מותר. מידת החסידות היא משהו אחר. זה דבר שבאמת מצד האמת היה ראוי להיות אסור, אבל אי אפשר לקבוע אותו כחיוב על כל האומה, לכן משאירים את זה במידת חסידות, לפי מדרגתו של כל אחד ואחד. אבל בכל זאת צריך לברר מהו השורש של הנטייה הזאת, החולנית, להחמיר. יש איזו נטייה כזאת בנפש, ומצויה הרבה, אצל הרבה יהודים, קוראים לה חומרית כרונית, ויש, צריך לברר מה השורש שלה. יש בדרכי הלמידה של האדם שני תכנים, שני סוגי תוכן שהאדם יכול להיפגש איתם, ראינו אותם בפרשת השבוע שעבר, והם עץ הדעת טוב ורע ועץ החיים. יש אנשים שכל ימיהם אוכלים רק מעץ הדעת טוב ורע. מה זה עץ הדעת? תראה. מה ההבדל בין חומרה לחסידות? כן, דוגמה פשוטה. מידת חסידות, למשל, אני יודע, למשל, אדם מחויב לתת תרומה לכהן, אחד מ-50, נכון? אחד מ-50 מן התבואה. מידת חסידות, אחד מ-40. חומרה, הכוונה שיש מחלוקת בין שני פוסקים, ונפסקה ההלכה כאחד מהם, ואף על פי כן אתה מחמיר כשני שנדחתה ההלכה כמו, שנדחה מן ההלכה. זה נקרא להחמיר. אני אביא חזור פשוטה, בגמרא כתוב על רבי טרפון. יש מחלוקת בין בית הלל לבין בית שמאי, שבית הלל אומרים שמה שכתוב בתורה לגבי קריאת שמע, בשוכבך ובקומך, בשוכבך הכוונה בשעה שבני אדם שוכבים ובקומך בשעה שבני אדם קמים, זאת אומרת שאין שום הנחיה בתורה באיזה תנוחה להיות בזמן קריאת שמע, שלפי בית הלל אדם יכול בקריאת שמע של ערבית לעמוד, לשבת, לשכב, לא משנה באיזה כיוון הוא נמצא, העיקר שהוא יקרא את קריאת שמע. ואילו בית שמאי אומרים, לא, בשוכבך צריך את קריאת שמע של ערבית לעשות בשכיבה, וקריאת שמע של שחרית בקימה, שנאמר בשוכבך ובקומך. מסופר על רבי טרפון בגמרא שהוא הלך בדרך והיטה, כלומר הוא השעין את עצמו כדי לקרוא קריאת שמע של ערבית כדעת בית שמאי. וסיכן את עצמו מפני הליסטים. אומרת הגמרא שאמרו לו, כדאי היית לחוב בנפשך שעברת על דברי בית הלל. לכאורה, איך הוא עבר על דברי בית הלל? הרי לפי דברי בית הלל זה בסדר מה שהוא עשה. כן? האם מותר לו לשכב? אלא מה? זה שהוא הקפיד לשכב כדעת בית שמאי. על זה נאמר שהחומרה הזאת לא הייתה במקומה, ולכן אמרו שהיה ראוי לחוב בנפשו. כן, אדוני? מה זאת אומרת? יש מחלוקת בין שני פוסקים, ונפסקה הלכה בשולחן ערוך למשל, כאחד מהם. כן? או למשל, נהגו העולם כדעת פוסק פלונית. כן? הלכה פלונית רווחת בישראל, ואחד הלך וגירד לו מהגניזה פוסק אחר. זה הפוסק, זה משהו אחר. הפוסק הוא רשאי לפסוק את דעת המיעוט לחומרה, אם נראה לו שדעת המיעוט היא הצודקת. אבל אני, אם אני לא הפוסק, אלא הפוסק בעירי כבר פסק לכולם, ואני משום מה לזה עדה בראש שלי להחמיר, אז כך מה אני עושה לי? זה הכוונה. לא, לא, כשפוסק, בואו נסגור את הנושא הזה. כשמישהו פוסק לחומרה, זה לא בגלל שהוא מחמיר, אלא זה בגלל שהוא סובר שבאמת זה אסור. מותר לי לחשוב על משהו שהוא אסור, זה לא נקרא שאני מחמיר. אלא אני סובר שההלכה הייתה מחמיר. היא ההלכה בחומרה, משהו אחר. הבנת את ההבדל? מה? בשביל זה אדם הוא רב. יש אדם, הוא רב בקהילתו, והוא התמנה להיות רב של אותה קהילה, והוא צריך להכריע במחלוקת הפוסקים. יש אחד אומר אסור, השני אומר מותר, הוא צריך להגיד את דעתו, אם זה מותר או אסור. אז אם הוא פוסק שאסור, אז אסור, הוא פוסק שמותר, מותר. כך דרכה של תורה, מה אני אגיד? כן? זה לא אני המצאתי את ההלכה. כן, לגוד. עכשיו, בואו נראה, בכל זאת, נחזור אחורה לענייננו, מה השורש של הנטייה הזאת בנפש של הכולה והחומרה. כן, מה קרה שם? הכולה והחומרה. יש, כפי שראינו בשבת שעברה, שני תכנים לימודיים שאפשר להיפגש איתם. האחד, עץ הדעת טוב ורע, והשני, עץ החיים. מה זה עץ הדעת טוב ורע? פירשו המקובלים, ספר הזוהר ורבי יוחאי ויטל, עץ הדעת טוב ורע ותורת הנגלה. השולחן ערוך. במה עוסק השולחן ערוך? הוא עוסק כל הזמן בשאלה, מה טוב ומה רע. לכן הוא עץ הדעת טוב ורע, הוא מלמד אותי מה טוב ומה רע. כשאני חי כל כולי בעולם של נגלה בלבד, אני בלחץ מתמיד כדי לדעת להבדיל בין הטוב לבין הרע. והמודעות לרוע שברע היא מודעות גבוהה. ולכן מתפתחת הנפש נטייה להחמיר הרבה. מה שאין כן, מי שעוסק בעץ החיים, עץ החיים זה תורת הנפטר, אז באופן טבעי יש לו גם נטייה להקל כשהוא בא לפסוק הלכה. וזה בעצם משורשי הנטיות האלה. הדברים האלה התבהרו בדברי רבנו הגדול, מי זה? הרב קוק כמובן, שכאמור, כפי שאני רגיל להזכיר, יש לו מעלה מיוחדת זה שהוא תמיד צודק, בשאלות ותשובות אורח משפט. בשאלות ותשובות אורח משפט של הרב קוק יש איזה דיון שארוך מאוד, התכתבות ממש מפולפלת מאוד בין הרב קוק לבין רבני ירושלים. הרב קוק היה באותו זמן ביפו, היה רב של יפו, והוא התיר להשתמש בפסח בשמן שומשמים. כן, שמן שעושים אותו משומשמים. מה יכול להיות האיסור? איסור קטניות. רבני ירושלים הקימו כל צבחה, אמרו מה פתאום, מה זה היתר הזה, אסור. והרב קוק התפקח איתם, הביא ראיות שאפילו אם היה באופן שבו מייצרים את שמן השומשמין, אפילו אם זה היה חיטה, היה מותר. בקיצור, לא הסכימו איתו, באיזשהו שלב נמאס לרב קוק מכל הנושא הזה, והוא העיר הערה חשובה, בעמוד קכ"ג בשאלות ותשובות אורח משפט. ועיקר הנטייה, אולי אני אתחיל מזה, כן. ועיקר הנטייה לחומרות יתרות, במה שיש דרך סלולה על פי דרכי התורה להקל, אין זה מילתא דחסידותא כלל. כלומר, אם ברור על פי דרכי הלמידה שהדבר הוא מותר, גם אם זה עלה לך בפלפול ובהרבה יגיעה, אבל בסוף המסקנה ברורה שהדבר מותר, אין שום מידת חסידות להחמיר בזה. איך אומר הרב? הוא כבר גינה עניין זה קדוש השם, הרב חיים ויטל ז"ל, בהקדמתו לספר עץ חיים ודייק, שזוהי מידה של המתרחקים מפנימיות התורה, רחמנא ליצלן מהי דעתה. כלומר, מי שמתרחק מפנימיות התורה, כלומר מתורת הקבלה, יש לו נטייה להחמיר בפסיקתו. וזה לשונו הקדוש. כן, ואז הוא מצטט את רבי חיים ויטל. וכנגד כך חכמי הפשט, אותם אשר הם מועצים לעסוק בחוכמת האמת הנקרא עץ חיים לחיי עולם, ועוסקים בסיפורים הפשטיים בפשוטם בלבד, ואומרים שאין בתורה אלא הפשט בלבד חס ושלום, אשר היא נקרא עץ הדעת טוב ורע, עליהם אמרו חכמים. אמרו, חכמים הם להרע ולהטיב לא ידעו. כי בסיבת היותם מועצים בעץ חיים, אין הקדוש ברוך הוא עוזר אותם, והם שוגים בפרטי עץ הדעת טוב ורע, ומהפכים אותו לרע, ומטמאים את הטהור, ואוסרים את המותר, ופוסלים את הכשר. עד כאן לשונו. הרי תהיה בשלושה האופנים של טהור, מותר, כשר, והפכם הוא טמא, אסור, פסול, שזוהי תקלה, מה שנוטים יותר מדי להחמיר ולאסור. ובאמת, דרכם של רבותיי, הגאונים הצדיקים שזכיתי לשמשם, זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל, היה שלא להיות נוטים להחמיר בכל מה שיש מקום להקל. בייחוד בדברים שנייסוד חזק על זה בדברי חז"ל בתלמודים, שדי לנו מה שלא נזוז חס ושלום ממה שהונהגנו על פי מנהגי רבותינו הפוסקים, אבל בפרטים שיש לדון לכאן ולכאן, ודאי הנוטה להקל להיות חכם להיטיב, הרי זה משובח. ובלבד שיהיו דבריו מיוצדים על פי עומק ההלכה וסברה ישרה. וברוך השם הוראתנו זאת, כול הוא יתנהו לטיבותה כאן וכו'. כן? זאת אומרת, הרב אומר שמי שנוטה סתם להחמיר בדבר שסברה לכאן ולכאן, דבר שלא מפורש במקורות הקדמונים, אז באמת זאת נטייה שבאה מאיזושהי השפעה של התרחקות מסתרי תורה. ולכן מצאנו למשל בגמרא, במשנה, גדול התנאים העוסקים בסתרי תורה, רבי שמעון בר יוחאי, ברוב המקומות הוא פוסק לכולם. דבר מעניין, רבי שמעון בדרך כלל מקל. שמה יאמר האומר, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? הרי ראינו אלפי חומרות לפי הקבלה. אתה אומר לי שהעוסק בסתרי תורה נוטה להקל? והלא, ספרי המקובלים מלאים בחומרות? אז מה אתה אומר שהמקובל מקל? התשובה היא פשוטה ביותר. הוא מחמיר לעצמו, ולכן הוא יכול להקל על האחרים. זאת אומרת, הנוהג על פי מנהגי הקבלה, למי נועדו מנהגי הקבלה? למקובלים כמובן. ומכיוון שהמקובל לוקח על עצמו את כל עול החומרה, אז הוא אומר, כל מה שצריך להחמיר בעולם, אני כבר לקחתי על עצמי. עכשיו אני יכול להקל לכל ישראל. ומדוע הוא מחמיר על עצמו? הוא מחמיר על עצמו בדבר שאיננו גלוי לכל העולם, אבל לפי מדרגתו הוא, זה ראוי לו. יש גם כמובן נטיות בנפש. למשל, מצאנו שההלכה הספרדית היא יותר מקילה, ההלכה אשכנזית יותר מחמירה. מפרש רבנו הגדול החידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, זה מצד שורשי הנשמות של שני הציבורים האלה, שאלה אחוזים ממידת החסד ואלה אחוזים ממידת הדין, ולכן גם יכול להיות שמצד שורש הנשמה של האדם יש לו יותר נטייה להחמיר או יותר נטייה להקל. אז צריך להיזהר בדברים האלה שזה לא יגיע גם לפעמים לביטויים פתולוגיים. לפעמים אפשר לראות איזה שהן תופעות פתולוגיות מבחינה נפשית אצל דתיים מרוב הקפדה. למשל, אני אביא דוגמה, זה לפעמים אובססיות דתיות. אדם שמרוב שהוא צריך לכוון בקריאת שמה, והרי מי שלא כיוון בפסוק ראשון של קריאת שמה לא יצא ידי חובתו, אז הוא חוזר בערך 40 פעם על הפסוק הראשון של קריאת שמה כדי להיות בטוח שהוא כיוון בכל הכוונות הראויות לכוון. או למשל, אדם שלוקח לו רבע שעה כל פעם לשים את התפילין במקום, בגלל שהוא צריך לדייק בדיוק במקום של הנחת התפילין, הוא כבר אמור רבותינו שלא ניתנה תורה למלאכי השרת. אגב, יש בנושא הזה הערה מעניינת של רבי נחמן ברסלב. למה אני מביא כל כך הרבה מקורות? כדי שלא יגידו שזה משלי. אני לא אוהב שסוכלים את זה. כן, זה בשיחות מוהר"ן, שיחות הר"ן. שיחות הר"ן זה סיפורים שסיפר תלמידו, רבי נתן מברסלב, רבי נתן שטיינהר מנמרוב, סיפר על רבי נחמן מברסלב. סיפר על ההנהגות שלו. הוא הכיר אותו היטב, הוא מספר בו היום, אומר ככה, אתה ככה. אז הוא אומר כאן, כבר מבואר בליקוטי תניאנה סימן למדלת, שרבנו זיכרונו לברכה, הזהיר מאוד, לבלי להחמיר חומרות יתרות בשום דבר. כי אין הקדוש ברוך הוא בביטרוניה עם בריותיו, ולא ניתנה תורה למלאכי השרת. ואמר אז, שאיתה, עכשיו פה זה נקודה מאוד חשובה. יש בגמרא ביטוי כזה, ששאלו את אחד התנאים במסכת שבת, אבוך במאי הווה זהיר תפי, ואביך במה היה נזהר במיוחד. פירוש הדבר, שיש לכל אדם מצווה אחת מבין כל תרי"ג מצוות, שהיא המצווה שלו במיוחד. היא התיקון של נשמתו. ולכן הוא מחמיר בה במיוחד מכל המצוות. זה מצד השליחות המיוחדת שבשבילה הוא בא לעולם. אז מצד המצווה המיוחדת הזאת, הוא מחמיר בה הרבה חומרות. אבל זה לא דוגמה לכל האומה ולכל המצוות. גם הוא יקל בשאר מצוות. לכן אומר, אגב, זה גם הרמב״ם אומר, יש משנה במסכת קידושין, כל העושה מצווה אחת, לא כתוב, לא כתוב, לא כתוב, העושה מצווה אחת, מטיבין לו, ומאריכין לו ימיו, ונוחל את הארץ. מפרש הרמב״ם, מטיבין לו עכשיו, מאריכין לו ימיו בעתיד, ונוחל את הארץ לעולם הבא. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, שאדם יכול, על ידי שיקיים מצווה אחת כלבד, כראוי ובכל דקדוקיה, הוא יכול לזכות לחיי העולם הבא. אמר הרב חולק על זה, אבל הרמב״ם, זה בכל זאת פירמה, הרמב״ם אומר, על ידי מצווה אחת, אדם זוכה לחיי הנצח. כי אם הוא באמת עושה אותה כראוי, סימן שעוד הרבה הרבה דברים יש מאחורי זה. יש הרבה טהרת הלב, הרבה כוונה טובה, הרבה אמונות נכונות, ולכן מצווה אחת מזכה אותו לחיי העולם הבא. אז גם פה משתמע שיש לאדם מצווה משלו. אז יש אדם שאצלו המצווה העיקרית זה שילוח הקן, אדם אחר שהמצווה העיקרית שלו זה אכילת מצה בפסח, והשלישי זה כיבוד אב ואם וכו'. זאת אומרת, לכל אדם יש מצווה שהיא עניינו, ושם אין פלא שהוא מחמיר, אבל אין מזה ללמוד לגבי כל התורה כולה. אז זה מה שאומר כאן רב נחמן ברסלב, ואמר אז, שאיתה שראוי לכל אדם שיבחר לעצמו מצווה אחת, שבאותה המצווה ידקדק הרבה, ויקיים אותה המצווה עם כל החומרות הדקדוקים. וכן שמצינו בגמרא, אבוך במאי זהיר פייט. ואף על פי כן, גם באותה המצווה, אל ייכנס בחומרות של שיגעון ושטות ומראות שחורות. רק ידקדק בה בלי שיגעון בכל החומרות. אבל בשאר כל המצוות אין צריכים להחמיר כלל, והלוואי שנזכה לקיים את כל מצוות התורה כפשוטן ממש, בלי שום חומרות. וגם בעניין החומרות היתרות בפסח, לא היה מסכים כלל עם המרבים לדקדק יותר מדי ונכנסים במראה שחורה גדולה. והעריך בשיחה זו, אז כי איש אחד מאנשינו שאל לו, זכרונו לברכה, שאלה אחת בעניין איזה חומרה בפסח, איך להתנהל. ואז התלוצץ ממנו מאוד, והרבה לדבר מעניין זה, שאין צריכים לחפש אחר חומרות יתרות ושיגעון ובלבולים. ואמר שהוא בעצמו גם כן כבר היה שקוע בעניין זה מאוד. כלומר הוא סיפר שכשהוא היה צעיר, רב נחמן, אז הוא באמת כן נטע לחומרות יתרות, ואחר כך הוא חזר בתשובה מי. כן, השקוע בעניין זה מאוד, שהיו עולים על דעתו חומרות יתרות מאוד מאוד, ופעם אחת היה חושב מחשבות בעניין המים של פסח. שחשש שמה יש איזה משהו במים ששואבים. ואם יכין לו מים על כל ימי הפסח, כמו שנוהגים קצת, גם זה לא הוטב בעיניו, כי קשה לשמר היטב המים מערב פסח על כל ימי הפסח. ולא הוטב בעיניו שום מים, רק ממעיין הנובעים ויוצאים והולכים ובאים, מים חדשים בכל עת. אבל במקום שהוא זיכרונו לברכה היה יושב, לא היה שום מעיין כזה. והיה בדעתו לנסוע על פתח למקום שיש שם במעיין כזה. כל כך נכנס בחומרות ומראה שחורה ובסיסי יתרים. אבל עכשיו הוא מתלוסס מזה, כי אין צריכים לחפש אחר חומרות יתרות אפילו בפתח. והעריך בשיחה זו הרבה. אז, כי עיקר העבודה באמת הוא תמימות ופשיטות להרבות בתורה ותפילה ומעשים טובים. בלי לחפש לחדש דווקא חומרות יתרות, רק ללך בדרך אבותינו הקדמונים, ולא ניתנה התורה למהלכי השרת, ואז זה אמר אז שבשביל זה עזבו העולם חוכמות הדיטור, זה משהו אחר. בקיצור, אתם רואים פה דברי רב נחמן, ברור מלילו. עכשיו תגידו לי, מה אתה מביא לנו מרב נחמן? אנחנו צריכים לבדוק האם הקדמונים מסכימים לדבר הזה. האם זה טוב לפי הקדמונים להחליט? אז אנחנו נחפש מישהו קדום יותר מרב נחמן, ואנחנו נגיע בשעה טובה אל שערי דבריו של הרמב״ם. הנה, זה הרמב״ם. לא, זה הספר של הרמב״ם. באותה מוסד הרב קוק. יש דיון שלם לגבי המיתות. יש... לדעת הרמב״ם, כוונת התורה היא שהאדם יהיה נורמלי. זה באמת חידוש גדול, אבל הרמב״ם ראה לנכון לכתוב את זה. כן? אומר הרמב״ם שצריך האדם ללכת בדרך האמת. למשל, לגבי מידת הצדקה. אדם לא צריך להיות פזרן, לפזר את כל ממונו לעניים, גם לא צריך להיות קמצן ולשמור את כל ממונו אצלו. אלא חלק מממונו, מה שהוא צריך בשביל להתקיים בצורה מכובדת שישמור לו, קצת מזה, והשאר הוא ייתן למעשים טובים, לעניים וכדומה. אבל אם מפני הצדקה הוא מחסר מהצרכים הבסיסיים, שלא זאת מידה רעה, למרות שבני אדם נוהגים להחשיב את זה. נוהגים להחשיב את זה, אומר הרמב״ם זו מידה רעה. אותו דבר לגבי מידת הגאווה. אסור לאדם להיות בעל גאווה, אסור לאדם גם להיות בעל שפלות הרוח, שאדם מבזה את עצמו. אלא צריך להיות אדם בעל ענווה. ענווה זה שהאדם מכבד את עצמו, אבל... לגבי מידת הגאווה. אסור לאדם להיות בעל גאווה, אסור לאדם גם להיות בעל שפלות הרוח, שאדם מבזה את עצמו. אלא צריך להיות אדם בעל ענווה. ענווה זה שהאדם מכבד את עצמו, אבל תכן, הוא שפל, שפל רוח בתוך ליבו. כן. כן, בהלכות דעות, הרמב״ם כותב אחרת ממה שהוא כותב כאן, אבל גם שם הכוונה הוא מדבר על ההרגשה הפנימית, שאדם צריך להיות שפל רוח בתוך ליבו, אבל בהתנהגות הוא צריך לכבד את עצמו כלפי זולתו. כן. בפסיקה, כל מקום שבו יחמירו, מדובר במקום שיסתפקו. במקום של הפוסק היה ספק, אז הוא יחמיר. כי הוא לא הצליח להכריע בדעתו. זה הכוון. אז אני הזכרתי לאחר. כן.
כן, אז קצת...
אבל הוא לא הצליח. הנה הסברות שקולות. הוא היה מאוד רוצה להכריע, אבל הסברות שקולות. מכיוון שהסברות שקולות הוא לא מצא אותו פוסק דרך אלא להכניר. או להמליץ להכניר. כלומר, הכלל הוא כזה, הגמרא אומרת שבמקום שבו לא הוכרעה ההלכה בין שתי דעות, בשל תורה הלך אחר המכניר, בשל דבריהם הלך אחר המקל. אז אם הפוסק לא הצליח להכריע בנושא שהוא דאורייתא, אז הוא יחמיר הלכה למעשה. ואם הוא לא הצליח לפסוק בדבר שהוא מדי רבנן, הוא רק ימליץ להחמיר. נראה? אני דיברתי בין חומרה ובין המלצה לחומרה. אם מדובר בדבר שהוא מדאורייתא, דין תורה, והפוסק לא הצליח לפסוק, אבל לא הצליח להכריע בין הדעות, אז הוא יורה להחמיר. אם מדובר, הנושא שבו הוא לא הצליח להכריע, הוא נושא שהאיסור בו הוא דרבנן, הוא רק ימליץ להחמיר, אבל הוא לא יפסוק להחמיר. אבל נגיד שאצלו הסברות הנוטות לחומרה בכל זאת הן בעלות משקל. לכן הוא ממליץ להחמיר. אבל אם הוא הצליח באמת לפסוק לכולה לגמרי, אז כן. בין בדאורייתא, בין בדרבנן. כן, גם בסוגיות חמורות של חיובי כרת, אנחנו פוסקים לכולה לפעמים. בכל מיני סוגיות. טוב, בואו נחזור לדברי הרמב״ם. אם כן, הרמב״ם אומר שאדם צריך לנהוג, לפחות בדרכי המידות שלו, בדרכים נורמליות, לא להוסיף על מה שהתורה אסרה. אבל אז הוא שואל שאלה רצינית מאוד, שאנחנו מצאינו כל מיני צדיקים שעשו כל מיני מעשים משונים. למשל, אליהו הנביא הלך להתבודד בהרים. ולבש אזור עור עזור במותניו. או מצאנו שמשון שגידל את שערו כל ימיו. או מצאנו בני רחב שלא שתו יין. או מצאנו ירמיהו שאמר מי יתנני במדבר מלא נורחים. ואנחנו רואים שאנשים האלה רצו לחיות בתנאים לא נורמליים. והם עלו גדולי האומה. או מצאנו שמשה רבנו פרש מאשתו. אז אולי הפרישות היתרה הזאת היא רצויה לפני הבורא. שהרי גדולי הצדיקים נהגו בה. אז כאן מאיר הרמב״ם מערה חשובה, בספר שמונה פרקים, פרק יריד. אבל מה שעשו אותם החסידים, בקצת הזמנים, וקצת המקומות, וקצת אנשים מהם גם כן. שימו לב כבר להערה של הרמב״ם, מדובר על, לא על הנורמה של החסידים, אלא יש קצת מהם, ולא תמיד, ולא בכל מקום, שנהגו בהתנהגויות קיצוניות. מנצות אחר הקצה האחד, בצום. כן, מצאנו צדיק אחד, הוא צם כל הזמן. וקום בלילות. הוא לא ישן בלילה. והנחת אכילת בשר ושתיית יין, והרחקת אנשים, ולבוש הצמר והשיער, ושכונת ההרים, והתבודד במדברות. לא עשו דבר מזה אלא על דרך רפואה כמו שזכרנו. כלומר, מדובר שאצל אותו צדיק הייתה נטייה שהייתה צריכה תיקון. לכן הוא נהג בדרכי הסיכוף. למשל, אותו צדיק שצם, זה בגלל שהוא עשה עבירה חמורה. חמורה לפי ערכו, אבל חמורה. ולכן הוא היה צריך לצום הרבה. אתה לא יכול ללמוד מזה לכל אדם. יש אדם שלא עבר עבירה, מה אתה אומר לו לצום? סתם שיגעון, חבל על האוכל. או למשל, יש חכם אחר, הוא נטע יותר מדי אחרי תאוות, ולכן הוא פרש מאכילת בשר, משתיית יין ומאנשים. זה אפשרות אחת, או אפשרות שנייה, אומר הרמב״ם, להפסד אנשי המדינה גם כן. כשיראו שיהיו נפסדים בחברתם ורות מולותיהם, עד שיפחדו מהפסד מידותיהם בעבורם, על כן ברחו להם למדברות ולמקום שאין אדם רע. הוא ממש אומר הרמב״ם, יש לפעמים שאותו צדיק היה אמנם צדיק, אבל הוא פחד מהשפעה רעה. מפני שהוא פחד מהשפעה רעה, אז הוא הלך להתבודד. אבל לא שכל אדם צריך לפחד מהשפעה רעה. יש לנו כלל, אם אדם משפיע, אז הוא גם כבר לא מושפע. אז היו אנשים חלשי אופי, אבל פי שהיו צדיקים. לכן אומר הרמב״ם, אל תלמד מהם. ואז הוא ממשיך, וכאשר ראו הכסילים, מה זה כסילים? הטיפשים, שהחסידים עשו אליה פעולות ולא ידעו כוונתם, חשבו שהן טובות וכיוונו עליהם בחושבם שיהיו כמותם, ויענו את גופתם בכל מיני עינוי, ויחשבו שהם קנו לעצמם מעלה ומידה טובה ושעשו טובה, ושבזה יתקרב האדם לשם, כאילו השם יתברך שונא הגוף ורוצה לאבדו. והם לא ידעו שאלה הפעולות רע, ושבהן תגיע הפחיתות מפחיתויות הנפש. כלומר הרמב״ם, אתה הסתכלת על איזה חסיד, לא שאלת אותו למה הוא נוהג כך, ואתה חושב שאתה צריך להתנהג כמותו. ואינך מבין שאתה עושה מעשה רע, למרות שאתה חושב שאתה עושה מעשה טוב. ואין להמשילם, אלא לאיש שאינו יודע במלאכת הרפואה. כשיראה בקיאים מהרופאים, שישקו חולים, נוטים למות, סמים. הנקראים בערבית שחם, חנטל ומחמודה. ובלעז קולוקנטידה ואשכמוניה והצבר ובלעז אלוהד. איך יוצא בהם? מה, אתם לא יודעים ערבית וזה? טוב. ופסקו מהם המזון ונרפאו מחוליים ונמלטו מן המוות הצלה גמורה. כלומר, יש אדם שהיה בלא עליכם, בתאונת דרכים, הגיע במצב מאוד קשה לבית החולים, כדי לשכך את הכאבים, נתנו לו מנה של מורפיום, ואסרו עליו לאכול, הזינו אותו באינפוזיה, והתחילו טיפול מיוחד, ובסוף האיש הזה ניצל ממוות. אומר האידיוט רואה את זה, אומר, וואו, המורפיום החזיר את האדם הזה לחיים. אז אני, שאני בריא, קל וחומר שהמורפיום ייתן לי יותר בריאות. ואז הוא מבקש אינפוזיה ומורפיום וטיפול מיוחד, וגם שיפתחו לו את הבטן וכדומה, כדי להוסיף בריאות. כן, מה שאומר? ואמר השחה להוא, אחר שאלו הדברים מרפאים מן החולי, כל שכן שיעמידו הבריא על בריאותו, יוסיפו כוח. והתחיל לקחת אותם תמיד ולהתנהג בהנהגות החולים, שהוא יחלה בלא ספק. גם כן הם חולי הנפשות אלו בלא ספק ולוקחם הרפואות על הבריאות. אחר כך גם הרמב״ם משווה את האנשים האלה, אומר שאנשים האלה הושפעו ממנהגיהם של גויים, אז הוא מתכוון כמובן לנזירות הנוצרית, או לנזירות של המזרח הרחוק. וזאת התורה התמימה. לא זכרה דבר מזה, ואומנם כיוונה להיות האדם טבעי, הולך בדרך האמצעית. יאכל מה שיש לו לאכול, בשיווי. וישתה מה שיש לו לשתות, בשיווי. ויבעל מה שמותר לו לבעול, בשיווי. וישכון במדינות, ביושר ובאמונה. לא שישכון במדבריות ובערים, ולא שילבש הצמר והשיער, ולא שיעמה גופו. אז הוא מביא עוד כמה דוגמאות, מה שהגמרא עוברת על הנזיר וכדומה. אני כמובן מזמין אתכם לקרוא את כל הפרק, כן? אבל אני לא צריך לעשות את זה, כן? מה אתה? אנחנו מיד נגיע לדברי הרמח"ל האלה שאתה מפה. רק עוד, כן? אני מיד אתייחס גם לשאלה. אני מיד אתייחס לשאלה. אני רוצה רק לקרוא את דברי הרמב״ם. כן, אך הוא אומר, ולחכמים בעניין זה, דבר לא שמעתי כלל יותר נפלא ממנו. זאת אומרת, הרמב״ם עומד לצטט לנו גמרא. אתה ציטטת בן איש חי, ציטטת, מה הדבר הראשון? רמח"ל, וגם הבאת המורה. עכשיו אני מביא לך, פה דברי תנא בגמרא. יותר חזק מהכל, נכון? כן, הרמב״ם מביא אותו. והוא בגמרא דבני מערבה, בפרק התשיעי מנדרים. זאת, זה לא תנא, זה המורה. כן, הוא מביא מסכת נדרים בירושלים. דיבר בגנות המקווים על עצמם שבועות ונדרים עד שישארו כן אסורים. אמרו שם בזה הלשון, אמר רב עידי בשם רבי יצחק, לא דייך מה שאסרה תורה, אלא שאתה אוסר עליך הדברים אחרים. עד כאן דברי הגמרא. וזה העניין שזכרנו בשווה ולא תוספת ולא חיסרון. כלומר, זה שהתורה אסרה, אז היא יודעת מה היא אוסרת, ואם היא מתירה, היא יודעת מה שהיא מתירה. לא צריך יותר מזה, וזה אתה תזכה לחסידות, לקדושה, לטהרה, לרוח הקודש, כל מה שאתה רוצה. לומר האמת, פה הרמב״ם חולק על הרמב״ן. הרמב״ם מפרש את הפסוק קדושים תהיו, קדש עצמך במותר לך, שגם דברים המותרים, אדם צריך למעט בהם, כדי לא לטעות אל הרע. וזהו היסוד של דברי הרמח"ל במסילת ישרים. בספר מסילת ישרים יש מידה הנקראת מידת הפרישות. מידת הפרישות נמצאת באמצע ספר מסילת ישרים. מסילת ישרים בנוי על יסוד של 9 מידות אחת אחרי השנייה. שלושת המידות הראשונות, זהירות, זריזות, נקיות. שלושת האמצעיות, פרישות, טהרה, חסידות. שלושת האחרונות, ענווה, יראת חטא, קדושה. המטרה של ספר מסילת ישרים איננה מידת הפרישות. המטרה היא מידת הקדושה שבסוף הספר. אבל כדי להגיע למידת הקדושה, יש צורך לעבור באופן זמני דרך מידת הפרישות. כך מבאר הרב קוק בספר אורות הקודש, שהנהגת הפרישות היא הנהגה זמנית, הדרכת מעבר, כפי שהוא קורא לה. זאת אומרת, האדם זקוק באיזשהו שלב של החיים שלו לפרוש מדברים המותרים, לא מפני שהדברים המותרים הם רעים, אלא בגלל שהריבוי של ההתעסקות בדברים המותרים עשוי בשלב מסוים של חיי האדם להביא אותו לרע. ולכן הוא צריך זמן מסוים להגזים כדי לחזור בתשובה מזה לאחר מכן, ובסוף גם להגיע למידה של חיוב, מידה חיובית של הקדושה. למשל, זה לא הבאתי מציאת ישרים, חבל. יש לי מישהו? שכחתי להגיד. אז נגיד לכם דעת. כן. הרמח"ל במידת הקדושה מסביר מה ההבדל בין האדם הפרוש, הטהור, לבין האדם הקדוש. שהאדם הקדוש, שהאדם הטהור, הוא מתייחס אל הדברים החומריים כהכרח. כלומר, אתה שואל את האדם הטהור, כלומר הפרוש, כבודו, מדוע אתה אוכל בננות? אומר הפרוש, אם אני לא אוכל בננות אני אמות, אז בדלית ברירה אני אוכל. אבל אם היה אפשר לאכול במקום בננה שלמה רבע בננה ובכל זאת לחיות, הייתי מסתפק בשמחה ברבע בננה. עד כאן התנהגותו של הפרוש. לעומת הקדוש, כך אומר הרמח"ל, שהוא כל כך דבק בקדוש ברוך הוא, שכל מעשה חומרי שהוא עושה, המעשה מתעלה על ידו יותר ממה שהמעשה מוריד את הקדוש. ולכן הקדוש הוא אדם שאוכל הרבה, בגלל שכל אכילתו בקדושה. משל, למה הדבר דומה? יצחק אבינו עליו השלום. יצחק אבינו, שהיה אדם קדוש, אני מקווה שאתה מסכים איתי, כן, אדם קדוש היה יצחק אבינו, אמר לבן שלו, תראה, הגיע הזמן לברך אותך. כדי לברך אותך אני צריך עוד מצב רוח טוב. אז לך תביא לי ציד ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי. זאת אומרת, יש לי היסטוריה של טעם. אתה מכיר את הטעם שלי, אני רוצה את זה טעים כמו שאני אוהב. טוב, בינתיים, עשיו יוצא לשדה להביא, רבקה אומרת ליעקב, תביא אתה במקומו. מה הוא מביא לו? שני גדיים, אדם זקן אוכל שני גדיים, וגם הוא מביא לו יין, כמובן בכמות המתאימה לשני גדיים. ואז, יצחק אבינו אוכל, כזה טוב, ניתן לך אלוהים מיטה לשמיים ושונה ארץ, ורוב דגן ותירוש. אז אם אתה מסתכל על זה בקטנות, אפשר לומר, זה איזה מזקן חס וחלילה, כן? שני לי שרק רוצה אוכל טוב כדי שיהיה לו מטה רוח טוב, או, שמה נאמר, הוא אדם קדוש כל כך שהכל מתעלה אצלו, ולכן הוא מקפיד לאכול שני גדיים דווקא. חז"ל אומרים, אכל קורבן פסח וקורבן חגיגה. בסדר, אבל ברור שלא היה פסח וחגיגה, אלא שמתוך אכילת שני הגדיים שלו, וארבע כוסות יין שהוא שתה שם, בנגד ארבע כוסות, מזה בא להשתלשל אחר כך בעולם קורבן פסח וקורבן חגיגה. כן. הרמב״ם אומר, בסוף מורה נבוכים, שרק האבות הגיעו למצב של דבקות מתמדת. נכון, מה? כן, בדבקות מתמדת יחד עם חיי החומר. כך אומר הרמב״ם, שרק האבות ומשה רבנו, כלומר ארבעה אנשים, הגיעו למדרגה הזו. כך אומר הרמב״ם בסוף מורה נבוכים, וכבודו בוודאי מתעלם מדברי הרב קוק במוסר הקודש, מאורות הקודש חלק ג', ששם הוא אומר שאף על פי שהרמב״ם כתב כן, אנחנו רשאים לחלוק עליו, ולומר שזאת מדרגה שראויים להגיע אליה גם בימינו. כך כותב הרב קוק, שהוא, טוב, במקרה הזה יש לי פה בעיה, גם הרמב״ם צודק תמיד, וגם הרב קוק צודק. ואני צריך ליישב, כן? שברור שכשהרמב״ם אמר את מה שאמר, הוא התכוון דבקות במדרגה של האבות. והרב קוק אומר, יש דבקות, לא במדרגה של האבות, אבל דבקות מתמדת, זה בכל זאת אפשרי גם לנו. זאת אומרת שהרישות היא הדרכת מעבר ולא אידאל. זה גם שברור מאוד בדברי הרמח"ל. זה צריך לדעת. כן. כלומר, אתה שואל אותי, אתה שואל כמה אנשים אני מכיר פה באולם הזה שיכולים להגיד את עצמם קדושים. תראה, אני אמנם לא מכיר אישית כל אחד, אבל אני יכול, רגע, ואני רוצה פה להעיר שתי הערות על שאלתך. א', כל אחד מגיע לזה בשבת, כן? כי בשבת הזמן, זמן של קדושה, ולכן המצווה היא להרבות באכילה בשבת. גם מכל השבוע אתה אדם פשוט. זאת אומרת שלכאורה היית אומר, בשבת, שרק יחידי סגולה יאכלו, ושרוב העם יצומו, כן? כדבר אחד. זה לא כך, ההלכה אומרת ההפך. שאסור לצום בשבת, וצריך לאכול הרבה. כן, פעם היה יהודי, התארח אצל הרב ציודה, אז נתנו לו לאכול, מילאו לו את הצלחת. אז הוא אכל כמו משהו לצלחת, אחר כך הרב ציודה שם לו צלחת שנייה. אז הוא כבר אכל יותר לאט, אבל הצליח איזשהו לגמור את הצלחת השנייה. אחר כך מילאו לו עוד פעם, אז הוא התחיל להגיע קצת ודחף את הצלחת הצידה. אמר לו הרב ציודה, מה קרה? אתה לא אוכל? הוא אומר, אני לא רעב. מה, בשבת אתה אוכל ויש רעב? מה? את השבוע זה משהו אחר. צריך כוחות בשקרת השבת. עכשיו, לכן אנחנו אומרים, רצה וחליצנו. וחליצנו זה כנראה לרפא אותה. כלומר, בשבת, לפני הקדושה, אנחנו מרבים באכילה, ואנחנו מזיקים לבריאות שלנו, יש כאבי בטן אחר כך. וזה לא במקרה, זאת אומרת, זה מסירות נפש של הקדושה. דבר נוסף, נגיד שנניח כפי הרמוז בשאלתך, שמעטים הם באולם הזה, אני לא יודע, אני לא בדעתי, אבל נגיד שכדבריך, הרמוז, שמעטים הם הקדושים באולם הזה, אני לא בטוח, כן? אז נאמר ככה, האם אני מכיר הרבה אנשים באולם הזה שראויים לעבור דרך הפרישות כדי להגיע לקדושה? גם זאת שאלה. אני לא ברור שמותר לאדם לנהוג בנהגות פרישות, כי הרי הפרישות היא בדרך אל הקדושה ולא כל אחד ראוי לזה. אם כן, בואו נמשיך רק בדבר הזה. אני רוצה להביא עוד. ולגבי מה ששאלת, רגע, הוא שאל בן ישחי והוא שאל גמרא במסכת חולין. במסכת חולין כתוב על אחד האמוראים שהוא אמר על עצמו, אנא חלה בר חמרה לגבי אבא. נכון? אני כמו חומץ בן יין לעומת אבי. שאבי, כל פעם שהיה אוכל בשר, היה מחכה 24 שעות עד שהיה אוכל גבינה. ואני מסעודה לסעודה. כן, כך אומרת הגמרא. אז הוא אומר, אני חומץ בן יין. שאלו השואלים, למה הוא אומר על עצמו שהוא חומץ בן יין? במקום לומר שהוא חומץ בן יין, אז באמת שיחכה 24 שעות, אז הוא לא יהיה חומץ בן יין. אז למה הוא לא עשה את זה? כי הוא ידע שזה לא המדרגה שלו. כלומר, הוא הבין שאביו היה מחמיר להמתין 24 שעות בבשר לחלב, בגלל שזאת הייתה המצווה המיוחדת שלו, מה שאמרו אברוך ומה יבד העיר כפק. כן, זה אותו עיקרון, שהוא הבין שתל אביב יש מדרגה מיוחדת שדווקא במצווה הזאת של ההפרש בין בשר לחלב הוא צריך להחמיר, הוא לא בשאר המצוות. ולכן קרא לעצמו חלב בר חמרה. כן, מה אתה אומר? אבל הוא לא מצטער, הוא לא אומר שאני לא בסדר. הוא אומר, אני חומץ, אבל אני בסדר גמור, הוא חומץ משובח. עכשיו, לגבי השאלה הנוספת שאתה שאלת, שאני הצלחתי להתייחס אליה, זה מה אתה אומר שהבן איש חי פוסק לחומרה, והרי הוא מקובל, נכון? כך שאלתך. באמת הבן איש חי יוצא מן הכלל במובן הזה, שהוא עשה חידוש בהלכה שלא היה כמותו לפניו, שהוא העביר את הפסיקה על פי הקבלה לציבור. ולכן התוצאה המוזרה הייתה שדווקא המקובל יצא שהפסיקה שלו לחומרה. אבל אם זה יסתכל שאר המקובלים בדורות הקדמונים, לא כך היו ביני הדברים. אני רוצה להזכיר עוד שני דברים קצרים. האחד, יש בספר מסילת ישרים פרק חשוב הנקרא פרק כף. למה קוראים לו פרק כף? כי הוא מספר 20. כף זה מספר 20. בפרק 20 כן, של מסילת ישרים יש פרק חשוב הנקרא משקל החסידות. שהאדם צריך להיזהר כשהוא בא להחמיר איזושהי חומרה, הוא צריך להיזהר שהחומרה הזאת איננה מקלקלת. כי אם לא, אם היא מקלקלת, הרי איננה החסידות, אלא היא קלקול וסכלות. ואז הוא מביא כדוגמה את אותו סיפור על רבי טרפון, שהיה מחמיר כדעת בית שמאי לעשות, ואמרו, כדאי היית לחוב בנפשך. שואל הרמח"ל, מה כל כך חמור בזה שהוא רצה להחמיר כדעת בית שמאי? אומר הרמח"ל, בגלל שעל ידי מחלוקת בית שמאי ובית הלל, עם ישראל הגיע כמעט להיחלק לשתי כתות, והגיעו גם לפי הירושלמי לשפיכות דמים, לכן עשו מעמד גדול לפסוק רק כבית הלל ולא לפסוק כלל כבית שמאי, וברגע שאדם מחמיר על עצמו כדעת בית שמאי, הוא מעורר את המחלוקת הישנה. ולכן מידת חסידותו זאת אינה אלא קלקול, ועדיף שלא תהיה. כמו כן גם צריך להיזהר מאוד כשאדם בא להחמיר, זה הלכה בירושלמי, שאסור לו, בגלל שהוא מחמיר, לבזות אחרים שאינם נוהגים כמוהו. לפי זה, למשל, יש אנשים אומרים, אני אינני מוכן לקבל את היתר המכירה של הקרקעות בשליטה של הרבנות הראשית בישראל. וזה עשה שתיים רעות. א', שהוא עשה דבר רע שהוא מחזק את הכלכלה הערבית, שזה בוודאי דבר אסור, במיוחד בתקופה של מלחמה בינינו לבינם, ושלא לדבר על זה שהוא גזל לפרנסתם של יהודים טובים, אבל יותר בעיה, זה שמשתמע שבעצם הסומכים על היתר המכירה מחפפים. כן? זה איזה מין קולה כזאת, זה אפשר לעשות. אנשים חלשים עוברים היתר המכירה, בעוד שהדבר הזה מיוסד על פי קדמונים וגדולי הפוסקים. מה אתה אומר? אתה אומר, יש מן הספרדים שפוסקים, אמרת, יש מן הספרדים שפוסקים שצריך לאכול בשר חלק. לא כל הספרדים, אני מבקש להעיר פה, למשל שבמרוקו לא אכלו חלק, בתוניסיה לא אכלו חלק, אף על פי שבג'רבה כן, ובערי אטלס היו מקומות שאכלו גם כן חלק. צריך לדעת, יש מקומות שאכלו חלק, אז אל תגיד הספרדים, דבר ראשון. דבר שני, אם כן, אם אתה אומר, מה יעשו אותם ספרדים שפוסקים שצריך לאכול בשר חלק, האם זה נקרא חומרה או שזה פסק? ודאי שזה פסק. אלא שיש בזה גם כן הלכות. מה יעשה אדם שנוהג לפי פוסק אחד והוא מתארח אצל מישהו אחר שאיננו נוהג כך? כן? מה ההלכה? הוא יכול, א' הוא יכול, בעצם הוא יכול להגיד אני חולה. הוא יכול להגיד אני לא אוהב בשר. אבל אסור לו להגיד אני לא אוכל את מה שאתה אוכל. כלומר, אמר לי רבי שלום נסת, הרב הראשי של ירושלים, לשעבר הרב הראשי של מרוקו, אמר לי, הלכה, במפורש במילים האלה, אסור לך להגיד שאתה אוכל חלק. אסור לך להגיד את זה, כי אתה בא לומר, אני לא אוכל את מה שאתה אוכל. זה דבר שהוא ודאי יפה. מה זה מכיר שאת פרדים? אני לא מכיר את זה. האדם יכול להגיד, אני היום לא רוצה לאכול בשר, תגיד את האמת. במקום להטריח את המערך שלך, לקנות בשבילך בשר יותר יקר, תגיד, אני לא אוהב בשר. שקר, מה יש? מה? יש מקילים גם בזה, שבאופן חד פעמי, אתה יכול לאכול גם בסרגיל וכדומה. טוב, אבל זה כבר שאלה, תשאל את הפוסק שלך במקום עכשיו להכיר את כל הציבור. אני רק רוצה להביא דבר אחרון שאומר הבני יששכר. בני יששכר, אחד מגדולי החסידות, רבי אלימלך מדינוב, בספר בני יששכר, דן במאמר המפורסם של חז"ל, גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים. אני מסביר שם מה המשמעות של הגדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים. שהנהנה מיגיע כפיו זה אדם שיגע בהלכה ולכן יכול גם לפסוק לכולם. אז הוא נהנה איפה שהירא שמיים מחמיר ולא נהנה. למשל, וזו דוגמה שהביא הרב עובדיה יוסף, מדובר על אדם שירא שמיים בערב שבת, כלומר יום שישי אחרי הצהריים, שעה לפני שבת, אשתו מחזיקה את התינוק ביד עם בקבוק חלב, הילד שופך את הבקבוק לתוך העוף של שבת, כל החמין, הכל. אז היא קוראת לבעלה הצדיק, אומרת לו, בעלי הצדיק, הנה חלב נשפך. אני מסתכל, מודד כמה חלב היה בבקבוק, כמה גודל, אין פה אחד ב-60, טוב, מצטער, צריך לדרוק את הכל לפח, כי כך ההלכה שאסור לאכול עוף בחלב. אז אמנם הוא ירא שמיים, אבל הוא נשאר רעב. השני שהוא נהנה מיגיעו, הוא בדק את ההלכה, אומר רגע, הוא מסתכל, נכון, באמת אין אחד ב-60, ולכן לכאורה צריך לזרוק, אבל עוף בחלב זה דרבנן. ועוף בחלב, אז אולי אפשר להוסיף מים כדי שיהיה אחד ב-60. ואף על פי שאין מבטלים איסור לכתחילה, אבל הרמב"ן אומר שבאיסור דרבנן כן מבטלים איסור לכתחילה, ונהגו הפוסקים להקל בזה במקום ההפסד. בוודאי שזה הפסד שאני אשאר רעב בשבת. ולכן הוא מוסיף מים, והוא מבטל את כמות החלב, יש ב-60, ואז הוא נהנה מיגיעו. גדול הנהנה מיגיעו, שהוא נשאר צבע בשבת, יותר מירא שמיים, שבגלל החומרות שלו, בסוף אין גם שלום בית. ולך תדע איפה זה הגיע. כי אחר כך באמת הם נשארים רעבים בשבת, ואז הם רבים, ובגלל שהם רבים מגיעים מזה כל מיני איסורים, ולך תדע איפה זה נגמר, אם לא ברבנות, אחר כך חס וחלילה בגירושים. אם כן, מכאן שראוי לאדם לדעת את אשר לפניו, להחמיר איפה שבאמת ההלכה אמורה להחמיר ולהקל איפה שאמורה ההלכה להקל, כמו שמובא בעידויו של רב ניסים גאון ביום הכיפורים, את אשר החמרת הקלתי, ואת אשר הקלת החמרתי, שגם על זה תחזור בתשובה. בסדר.